שלום חברים, AI וחברים, שמח פרק 100, הגענו ל-100, עומר, הגענו ל-100,
הגענו ל-100, רותם בר, מה המצב אחי? זאת מחויבות אחי.
הגענו ל-100.
זאת מחויבות. ככה, איך אתה יודע שפודקאסט מחויב, הוא הגיע לפרק 100.
כן, תקשיב, שלוש ספרות, זה כבר, אתה יודע, זה טריפל פיגר, זה כבר ליג, זה הליגה של הגדולים.
ממש.
כזה, אתה יודע, אני שומע פודקאסט באנגלית, קוראים לו Security Now, הוא בפודקאסט, הוא בפרק אלף ומשהו כבר, אתה יודע, זה כאילו, אני מסתכל, יש לאן לשאוף, יש לך לאן להגיע, זה כאילו, זה שם, זה מטורף.
וואי,
אני לא מבקש שום דבר, אל תתחייב לשום דבר.
אלף פרקים, אחי, זה כמעט 4 שנים, כאילו.
20 שנה.
זה קיצוני, אחי, אתה מקליט כל שבוע, אתה יכול להגיע ל... לא, איפה יותר?
אתה מגיע ל-50 בשנה, פלוס מינוס.
אשכרה, וואו, כן, זה לא כל יום. אתה מטוס אחד ליום, אתה עוד בארבע שנים. איזה מוגזם.
תקשיב, אני רוצה לקחת את כל הפודקאסט הזה, את כל הפרק הזה, את כל מה שאנחנו צריכים לדבר. אנחנו לא הולכים לדבר על הדברים המדהימים שיצאו, אגב, מדהימים, מטורפים, ועושה לי גירודים בגב, בבחינה הזאת.
אנחנו לא נדבר על כל הדברים החדשים שיצאו?
אנחנו לא נדבר על כל הדברים החדשים, אנחנו נדבר על משהו הרבה יותר חשוב ומיוחד. מדינת ישראל נמצאת עכשיו במלחמה קשה. יש טילים בלילה, יש טילים ביום, אנשים כבר לא מזהים אם יש שמש או ירח. הם מזהים רק את האור במקלט. תקשיב, בסופו של דבר, נהיה פה משהו מאוד מאוד גדול, ואני חושב דווקא בזמן הזה, דווקא במקום הספציפי הזה שבו הכל נעצר מלכת, אני רוצה לדבר איתך על העתיד. לא סתם עתיד, עומר הררי, אני רוצה לדבר על העתיד שהולך לבוא עוד 5 שנים, אוקיי?
עוד 5 שנים, מפה אנחנו הולכים לצפות את העתיד. בסדר, תגיד, אתה לא חושב אבל שעדיף להתחיל מאיפה שאנחנו עומדים נכון להיום, כי בכללי מה שקרה ב3 ימים האחרונים בעולם הבינה המלאכותית הוא קריטי.
אז אני רוצה שאתה תיקח את כל מה שיש עכשיו, תחבר את זה עם כל מה שהיה, עם כל מה שיהיה, ותביא לי את המדריך המלא לעולם שאף אחד לא שאל אם אנחנו בכלל מוכנים אליו, אוקיי? איי, מה שנקרא, הטוב הרע וכל מה שהורים לא רוצים לשמוע. פרק מהעתידות, אוקיי? אתה קורא לי בן אדם שגר בעתיד או שחי בעתיד? זה הפרק של אנשים שחיים בעתיד. עומר, אתה היום חייתי בעתיד.
רותם האורקל. רותם האורקל. סבבה.
There is no spoon.
אז רגע לפני שהתרת שלנו לעתיד, בוא ניתן קצת קונטקט, אם לא אכפת לך, יש פה 48 שעות שהיו פה שמגדירות ומשנות את התעשייה, והרבה דברים, מה שאנחנו מדברים עליהם ומתעסקים איתם, וחשוב מאוד 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 להיכנס לעניינים ולהבין על מה אנחנו מבלבלים. אז ככה, אנתרופיק, אופן AI, ממשלת ארצות הברית, הפנטגון, וכל הסיפור הזה, 48 שעות, הדברים מתהפכים או שלא, בוא נראה. אז שבת בבוקר הכל מתחיל, ואנחנו נכנסים לתוך סיכון, מה שנקרא סיכון לשרשרת ההספקה. סיכון לשרשרת ההספקה זאת הודעה שיוצאת מטעם הסוכנות לביטוח לאומי של ארצות הברית, שמודיעה שאנתרופיק, ביטחון לאומי, שמודיעה שאנתרופיק היא בעיית הבטחה. היא בעיית הבטחה כזאת שמסכנת את כל שרשרת ההספקה הגלובלית של הביטחון האמריקאי.
פרופורציות? החוק הזה זה חוק במסגרת הזאת ממלחמת העולם השנייה, כמו בעולם שלנו חוק עותמני כזה, אוקיי? משם הוציאו, מהנפטלין הוציאו את הדבר הזה.
ממש, שלפו אותו מלמטה למטה למטה. ולמה כל הדבר הזה בכלל נשלף? בגלל שאנתרופיק באו לטראמפ ואמרו לו, תשומע אחי, אין שום בעיה שתשתמש, תמשיך להשתמש באנתרופיק, בקלוד, לכל מה שאתה רוצה, חוץ מלשני דברים.
פשוטים אגב, ולגיטימיים.
פשוטים, די סטנדרטים. הדבר הראשון, אנחנו לא רוצים...
אני קורא להם שמאלנים, אתה יודע, אבל כאילו סבבה.
כן, לא, א', דבר ראשון, כשקלוד לא יהיה עוד פול אוטונומי בסיפור הזה של תקיפות, כלומר שתמיד יהיה human in the loop, אם עכשיו אתה שם אותו בתור מוח על מטוס, שיהיה בן אדם שיאשר לו את התקיפה, שהוא לא יטוס.
שהוא לא יהרוג אנשים מתחת ההחלטה שלו, מה שנקרא.
בדיוק, שהוא תמיד יעביר, ייתן את ההמלצה, ומישהו אחר ילחץ על ההדק. זה הדבר הראשון. הדבר השני שהם ביקשו, זה לא לעקוב אחרי אזרחים אמריקאים.
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 לא ישראלים, לא, אתה יודע, איראנים, לא, אתה יודע, פורטוגלים, אתה יודע, כאילו, הודים, חס וחלילה. אמריקאים.
אמריקאים. עכשיו, כל הדבר הזה מגיע, רותם, בזמן שקלוש, קלוש, קלוד כובש את, את מצעד הפזמונים. הוא הופך להיות כן. האפליקציה הראשונה ב, ב, בחנות האפליקציות. ורואים ממש, אם אתה מסתכל על הגרף שלו מול של OpenAI, את כמות הנטישות וכמות הרכישות, אוקיי? שאתה מסתכל למול שתי אפליקציות, אתה רואה את הנפילה המוגזמת שיש ל-OpenAI בתקופה האחרונה, ואת העלייה המטורפת של קלוד לעומת הדבר הזה, הם כבר אשכרה התחלפו. כל הדבר הזה מסתכם, כמו שאמרנו, לשבת בבוקר, כשיוצא הדבר הזה שנקרא הודעה לסיכון לשרשרת ההספקה, שעות לאחר מכן, תקיפה משותפת של ארצות הברית וישראל באיראן. כל הדבר הזה מעלה לשיח את, את איפה בינה מלאכותית בעולם הזה של קלוד, בעולם הזה של הפנטגון, בעולם הזה של ממשלת ארצות הברית, צבא ארצות הברית, מגיע, ושישי בערב של, של, של אחרי, של לפני, דריו יוצא עם הודעה, סליחה, זה היה לפני, היא התבלבה לי פה בשמאל ימין, דריו יוצא לפני בהודעה, שזה מה שגרם לשבת בבוקר לקפוץ, של הוא מנסח את ההתנגדות העקרונית, מה שאמרנו פעמיים לפני, כאילו שתי לפני שתי דקות. בסדר? אלה שתי הנקודות שהוא מנסח, תקיפה בארצות הברית, שבת בבוקר, זו סיכון לשרשרת ההספקה. בזמן הזה, קלוד עוקף, ובסם אלטמן ואומר, חבר'ה, לא לדאוג, הכל בסדר, לא רוצים קלוד, קלוד לא נותן לכם.
אבא לפה. קודם כל,
אני מסכים איתם, אני מסכים איתם, זה נכון כל מה שהם אומרים, אבל לי לא אכפת לחתום לכם על החוזה. אני אתן לכם לטכנולוגיה שלי. כלומר, זה נכון, הוא כתב בטוויטר, אנחנו ממש מסכימים עם הדעה של אנתרופיק ושל דריו ובלה בלה בלה.
אבל לא באמת אכפת לנו.
אבל לא באמת אכפת לנו, ואנחנו נחליף אותם וניתן להם את ה... ניתן להם לעשות את הדבר הזה. ו... זה לשם עצמו רגע אירוע מאוד מאוד קריטי. למה? כי זה מאוד יפה שבא טראמפ אחר כך ואמר, לא רוצים קלוד, לא רוצים, לא צריך, אנחנו לא נעבוד יותר עם קלוד, הנה, שלחו אותם הביתה, הם סיכון, הם שמאלנים. כן, ואז מה שקרה בפועל זה שבאו לו החבר'ה ואמרו לו, שומע אחי, יש בעיה. קלוד מוטמע כבר כל כך עמוק.
יש מצב שאתה יכול למחוק את הטוויט הזה, כי זה לא בא לנו טוב בסיפור.
תמחק אולי, כי... כי אנחנו כל כך עמוק בתוך הסיפור הזה שנקרא קלוד, שעכשיו להוציא אותו זה וואחד אירוע. זה כאילו, אנחנו לא משחקים פה בצ'טבוטים יותר. אתה צריך להבין שקלוד עשה פה עבודה, ומתחילות להיחשף כל מיני דברים של קלוד עשה בתקופה האחרונה, שתשמע, אנשים לא ידעו ולא דיברו עליהם. אתה ידעת לצורך העניין שהייתה פעילות מסווגת שרצה כמעט בלידית על המודל של קלוד, דרך שיתוף פעולה עם פלנטיר על גבי הענן סודי, שיש לאמזון, אוקיי? כחלק מחוזה של 200 מיליון דולר, שאף אחד לא דיבר עליו, שכל הדבר הזה קשור בדרך לא דרך, רק משמועות, בשקט, למשהו שהופעל כבר בינואר ללחידת ניקולס מדורו במבצע ונצואלה, שקלוד לקח חלק.
קלוד, אז בעצם מי שתפס את ניקולס מדורו זה בעצם קלוד קוד.
זה בעצם קלוד.
אומייגאד.
עכשיו זה לא רק זה, כי גם התקיפה האחרונה באיראן, קלוד שימש בזמן אמת להערכות מודיעין, לזיהוי מטרות וסימולציות קרב, של כל המבצע שמשותף להרצל ועשות לישראל ולארצות הברית, לחיסול הישויות הבחירות בטהרן. כלומר, קלוד כבר עכשיו לקח חלק בסיפור הזה.
הוא לוקח הרבה זמן אוויר, הסיפור מהיכולות האלה.
כלומר, אי אפשר לנתק תשתיתית את קלוד בזמן לחימה.
אפשר לנתק תשתיתית, אבל זה כבר יעלה לנו משמעותית יותר מכל מה שחשבת עד עכשיו.
ממש ככה. אז מה שנקרא, הוא בא ואמר, תנתקו. ואז הוא קיבל כזה סיסטם אירור כנות זה, נכון? כזה, הוא לוחץ, לא צריך, בטל מנוי. לא יודע, אתה רואה את טראמפ חוזר למחשב שלו בחדר הסגול, פותח את הקלוד סטינג, מנסה לבטל מנוי, לא מצליח. קיצור, אז אחרי שהנשיא הורה על הסוכנות הפדרלית להפסיק את השימוש בטכנולוגיה של אנתרופיק, ממש לפני התקיפה באיראן, המציאות בשטח, ההוראה נכשלה, קלוד היה מוטמע עמוק מדי בתהליכי העבודה המבצעיים, וזה פשוט לא קרה. אז למרות החתימות וההסכמים החדשים עם OpenAI ו-X, שכמובן דאג להידחף בדרך לא דרך ולהחתים גם את גרוק, הוא אמר, רגע, גם לי יש מודל. תנו לו גם לקבל החלטות על נשק אוטונומי. גם לי לא אכפת, כן. כי גם אני פה, אל תשכחו אותי. אז הבחירים בפנטגון מודים, החלפה מלאה של קלוד תיקח זמן רב, וההנחה שכל המודלים מספקים ביצועים זהים לשימוש, לשימושיות שקולה היא טעות. בסדר? זה לפי הבחירים. אז עכשיו יופי, אז עכשיו בעצם מה אנחנו קורה? אנחנו עומדים פה עם אנטרופיק, שמוגדרת כסיכון לשרשרת ההספקה, בסדר? מטעם הפנטגון. עם דריו המודעי שמביע תמיכה עקרונית של 98-99% בשימוש של הפנטגון, אך טוען שהמודלים הנוכחיים אינם אמינים מספיק לנשק אוטונומי, דורש פיקוח אנושי כחלק מהלולאה, כמו שאמרנו קודם, ועוד כל מיני רגע, הנחות שנייה, יסוד שנייה. קטנות רגע, כאלה רגע, של אל תעקוב אחרי אף אחד.
אני רוצה להגיד רגע משהו. מדובר פה בקבלן משנה של הפנטגון, שאומר לפנטגון, תקשיבו, זה... המערכת שלי היא מערכת מדהימה, אבל היא לא מתאימה למשימה מאוד מאוד ספציפית. אני לא מסכים שתשתמשו בה, כי היא באמת לא טובה במקום הזה. אני לא בטוח שהיא באמת יכולה לעשות את זה. והפנטגון בעצם בא ואומר, לא, 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 לא. אנחנו נחליט מה זה עושה ומה זה לא עושה. מבחינתנו, אתה צריך להגיד לנו לעשות הכל, גם אם אנחנו רוצים להעיף את זה עם חוט ובלון, זה שלנו להחליט. אבל חבר'ה, תקשיבו, זה לא מתאים. הדבר הזה הוא פשוט... הוא לא באמת, כאילו, יש לו רנדומנס, הוא יכול להרוג מישהו בטעות, כאילו, זה ברמה הזאת. אדוני, אתה רק הקבלן שלנו, אתה לא יכול להחליט.
אתה יודע שבמלחמה, אין דבר כזה הרגנו מישהו בטעות. יש נזק משוקלל שאתה מוכן לקחת על עצמך.
Collateral damage.
בדיוק. בעצם אתה יכול לבוא ולהגיד, עכשיו צורך חיים חמינאי, שווה לי 400 גם 400 אזרחים. כלומר, אני מוכן להפציץ בשביל להוריד את חמינאי, הנזק העקיפי שאני מוכן לספוג כמדינה, זה שהרגתי בטעות עוד 400 אזרחים בצד השני, כדי להוריד את חמינאי. וזה אירוע שהוא מאוד מאוד קשה עבור בינה מלאכותית. אז עובד זה שעבור בני אדם, ולא ניכנס לצד הפוליטי, זה ככה עובד כבר מאות שנים, וזה לא לשיחה שלנו בכלל. אבל אם נכון או לא נכון, או ימין או שמאל, לא רלוונטי. עובדתית עבור בינה מלאכותית שצריכה לקבל החלטות, שעושה reinforcement learning על תהליכים ומקבלת כאילו, הדבר הזה משפיע על מיליון תהליכים עתידיים שיכולים לקרות בהסתכלות לעוד 5 שנים, להכניס דבר כזה לתוך המערכת של לקבל החלטה על בסיס נזק עקיפי שיכול לייצר, זה אירוע שאין באמת שאי אפשר כבר לצפות, כלומר איך הדבר הזה הולך להתבלגן, ועל כמו שאמרנו קודם, יש פשוט כאלה ש... אולי לא אכפת להם, אני לא יודע. אז סם אולטמן, כחלק מהתהליך הזה, בא ואומר, חבר'ה, אתם לא מבינים איזה גדולים אנחנו הולכים להיות. אתם לא מבינים איזה, כאילו, בכלל לאן OpenAI הולכת. אתם יכולים לחשוב שאנחנו לא עושים עבודה טובה. אתם יכולים לחשוב שאנחנו עושים פה חר העבודה.
תזכיר לי רגע, תזכיר לי, זה אותו בחור, ספק משרד הביטחון, ספק הפנטגון, שחברה שקוראים לה פיגור, חברה קטנה שהשתמשה בו, כמנוע אמיתי להפעיל את הרובוט שלה, אחרי פחות מחצי שנה העיף אותו לקיבינימט, ויצרה אחד משלה כי היא לא סומכת על ההחלטות שלה.
כן, כן, בדיוק,
על מדברים,
בדיוק,
נכון?
זה, בדיוק, בדיוק.
החלטות הוא... אוטונומיות ברמה של בית, לה, את הספונג'ה או את המטטה, מה להרים קודם, על זה מדובר והוא לא הצליח.
כן, נכון, נכון, נכון. אז הוא, זה הדבר, הבחור הזה, הוא אמר שאין חשמת של מושג כמה גדול הוא הולך להיות, והוא יוצא לסבב הגיוס הפרטי הגדול בהיסטוריה, הוא הולך לגייס עכשיו בסבב בודד, 110 מיליארד דולר, לא, 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 110 מיליארד דולר לפי שווי של 840 מיליארד דולר פוסט מני.
סלח לי, אני חושב שהביזנס מודול שלו זה פשוט להביא עוד כסף.
כן, קודם כל, קודם כל זה נכון.
כן.
בוא נתחיל מזה, הוא בסוף וואי קומבינטור, אתה יודע, born and raised, או נכון, build and raised.
הוא יודע איך להביא בסדר. כסף, בליגה של הגדולים.
זה מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע להביא כסף. רק לשם ההשוואה אותם, בשנת 23, כל ה-VC בארצות הברית גייסו 170 מיליארד דולר. כן. כל ה-USA VC, כן. בסדר? 170 מיליארד, הוא יוצא לסבב גיוס של 110, 65% מכל מה ש-VC ארצות הברית גייסו ever בשנה אחת, ever בשנה אחת. אוקיי, יפה, אני אוהב את המשפט הזה. קיצור, לא נורמלי בשום זה, כמובן שיש כאן קרטל של משקיעים, שלא תיתה, כן, אנחנו מדברים עוד הפעם, אני בונה עכשיו את התשתית לאיפה אנחנו הולכים להיות בעוד 5 שנים, כן?
עומר, שנייה רגע, בוא נשים דברים על השולחן, סבבה? כי כשאנחנו באים ואומרים שהוא עשה סבב גיוס, ואנחנו מסתכלים, אני רוצה לקחת דוגמה אחת, חברת אמזון השקיעה 32 מיליארד דולר ב-OpenAI. מצד שני, OpenAI לא קיבלו 32 מיליארד דולר, הם קיבלו ממש ממש פינאץ בהתחלה, והם יקבלו את הכסף לפי עמידה ביעדים מאוד 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 שפתניים.
אבל כאן פה זה ככה רותם, שלא תחשוב ששום דבר שמשהו השתנה, כלום לא השתנה. הכל בדיוק אותו הדבר, המספרים פשוט הוסיפו עוד אפס מצד ימין. זה בדיוק מה שאתה חושב, כי OpenAI לביא את הקרטל משקיעים שלך, מדברים על אמזון, אינווידיה וסופטבנק, אותם משקיעים כמו תמיד. אמזון הולכים להשקיע 50 מיליארד דולר, מתוכם 35 מיליארד מותנים בהנפקה או בהגעה ל-AGI. כלומר, תכלס הם מקבלים פה רק איזה 15. אנחנו מדברים על אינווידיה עם 30 מיליארד דולר, שזה בתמורה לפריסה של ארכיטקטורה ורה רובין שדיברנו עליה בפרק של אינווידיה, בקנה מידה שהוא חסר תקדים.
רגע, שנייה, מה הם בעצם אומרים? אנחנו לא משקיעים כסף, אנחנו משקיעים בחומרה.
נכון, אבל בעצם אנחנו משקיעים בחומרה, אנחנו משקיעים בעצמנו.
בדיוק. כן?
הם באים אומרים, אנחנו אינווידיה, אנחנו נקנה מעצמנו חומרה, אנחנו ניתן לכם לרוץ עליה, כדי שלא יהיה לכם לאן לברוח.
אני לא רואה חשבון, אוקיי? אבל אני הייתי רוצה להבין איך אינווידיה הולכת לקחת עכשיו נתח מאוד גדול של מערכות ורה רובין, שאנחנו מדברים על כל מערכת כזאת, זה ברמה של עשרות מיליונים, אוקיי? כאילו כזה, כאילו עמוד, כאילו ארון כזה אמור לעלות באזור ה-30 עד 40 מיליון דולר, לקחת כמות כזאת שיכולה להספיק למלא, לא יודע, אצטדיון, ולתת אותו, לתת אותו כהלוואה, כמשהו, whatever, ל-OpenAI, איך הם רושמים את זה בספרים? כהלוואה?
אז אני אסביר
הם
לך.
הם רושמים את זה בתור משהו שכאילו, מרקטינג מטיריאלס? איך רושמים דבר כזה?
זה יותר קל מזה, רותם. זה יותר קל מזה. לא צריך לעשות את זה כל כך מסובך. אנחנו בזום, צריך לייצר פה גלגל תנופה של מימון מעגלי. ככה זה נקרא. וגלגל תנופה של מימון מעגלי אומר, המשקיעות שהם אינווידיה, אמזון וסופטבנק, יזרימו מיליארדים ל-OpenAI. OpenAI תשתמש בכסף לרכישת מחשוב ושבבים מאותן משקיעות בדיוק. המשקיעות רושמות את ההוצאות מיד כהכנסות, נכון? כי הם בעצם הוציאו השקעה, אבל הם ישר רשמו את זה כהכנסה, כי זה חזר.
הכנסה זה חשבונית, הכנסה זה מע"מ, הכנסה...
כהכנסה בספרים. הכנסה רושמות בספרים, הכנסה. אוקיי.
הם מעלות לעצמם את ההכנסות של אותה שנה.
המשקיעות מרימות את הערכת שווי של OpenAI בשנייה, נכון?
גם שלהם.
שכל אחת בתורה רוכשת מהן כוח מחשוב ושבבים, מה שנרשם מיד כהכנסה בספרי המשקיעים, כמו שאמרנו. בין אם מדובר בכלכל תנובה מבריק או במגדל קלפים, ככה או ככה המודל הזה תלוי לחלוטין בדבר אחד. האם יש ביקוש אמיתי בקנה מידה עצום מצד משתמשי קצה? כשאתה רואה את העלייה הזאת של רצון...
תקשיב, ורה רובין
הוא
פי עשר יותר יעיל מבלקוול. פי עשר, זאת אומרת, כל ארון כזה זה כמו עשר ארונות של... ואתה מדבר פה מושגים של כמויות, אתה מדבר, אתה אומר, כמות הטוקנים תהיה לא הגיונית, אבל אתה צריך לקחת בחשבון משהו, ונורא אוהב דווקא את אילון מאסק. בזמן האחרון הוא אומר מלא דברים חכמים. אף אחד לא לוקח בחשבון שיש פה שני עולמות שמתנגשים אחד בשני. מצד אחד אנחנו מייצרים חומרה בכמויות לא הגיוניות, מצד שני אנחנו מייעלים את התוכנה שלנו ברמה מאוד 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 טובה, ואנחנו מגיעים לנקודה שבסוף השנה הזאת, 2026, אנחנו נגיע לסיטואציה שאף אחד לא ירצה לקנות יותר חומרה. זאת יהיה יותר מדי חומרה מדורשים, אוקיי? השוק יתהפך. היום אתה רוצה לקנות חומרה, ארון, תירשם ל-whatever. מדברים איתך שבסוף השנה יהיה כבר, כאילו, OpenAI יבוא ויגידו להם, תקשיבו, תעצרו רגע, תעצרו, אנחנו לא, אל תביאו לנו עוד, לא צריך עוד, תעצרו. זהו, הגענו מספיק, אנחנו סבבה.
ממש ככה. ממש ככה, דרך אגב, וזה גם משנה את כל המודל נאמנות של ספקיות ענן כאלה, הם הופכות להיות, כן. כאילו, הם מסתמכות על נפח שימוש, נכון? הם מסתמכות כן. פה על, בכלל על שכבה של תהליכים אחרים לגמרי שמשנים דרך אגב את כל מסדי הקרב האמיתי, בסדר? שהוא לא ארגוני, הוא צרכני. כלומר, איפה הצרכנים הולכים להיות? מי הם אותם צרכנים? ועוד הפעם, אני מרים לך פה להנחתות, לאיפה אנחנו הולכים להיות עוד 5 שנים, ובמה אנחנו הולכים לרכוש? כי ההתלהבות הצרכנית, כמו שאתה אומר, קורא לה, שהייתה עד עכשיו יתרון תחרותי, זה נעלם. הקרב יוכרע על חוזים ארגוניים ארוכי טווח. הוא יוכרע. אתה הולך להיות לך חוזה לשימוש של 15 שנה, ועכשיו ב-15 שנה הקרובות, לך תחפש. אוקיי? כדי להצדיק את הערכות שווי הדמיוניות האלה, הספקיות הנן יהיו חייבות לשרוף כמויות אדירות של טוקנים. אז מה הפתרון שלנו? שכולם מבינים אותו, לא יודע אם מקשרים אותו או לא, אבל הפתרון? סוכני בינה מלאכותית, רותם. כאלה שרצים 24-7, צריכים מלא מקום, צריכים מלא טוקנים, צריכים מרווח לרוץ, להשתולל, לעשות סלטות גם כשאתה ישן, נכון? כי זאת ההבטחה של כולם לגבי סוכני AI. ואנחנו צריכים סוכנים אוטונומיים שצורכים פי 100 עד פי 1000 יותר טוקנים מפעולות אנושיות, היום של שימוש במודלים, וזו הדרך היחידה להפוך את ההשקעות בתשתיות לרווחיות. כלומר, כדי שאני אוכל לממש ולהסביר לך למה לקחתי עכשיו מיליארדים ופתחתי חוות שערתים לא נורמליות על כמות על כמות יכולת של הרצת טוקנים, נקרא לזה, שהיא פי מיליון יותר ממה שכל העולם היה צריך עד היום, זה כי אני בא ואומר לך, בעוד 5 שנים, מי שיריץ את הטוקנים האלה זה לא בני אדם. זה מכונות שהולכות להשתמש בנפח נתונים האלה, ובגלל שהמכונות הולכות להריץ את הטוקנים האלה, הם יצטרכו הרבה יותר טוקנים, כי הם מקבלות החלטות יותר מהר, הם מריצות יותר מהר, הם קורות יותר מהר, הם משתמשות יותר מהר, ולכן אנחנו לא בונים טכנולוגיה עבור בני אדם. והנה אנחנו דרופ דה מייק רגע. השורה התחתונה של כל הדיון הזה, רותם, שהעולם מבין, העולם הגדול הזה שנמצא למעלה ומזיז תחתים.
אתה אפילו לא המוצר.
אנחנו לא המוצר. אנחנו לא רלוונטיים. אנחנו עכשיו חלק מהסיפור כדי להזרים כסף מצד ימין לצד שמאל. אבל בשורה התחתונה, אף אחת מהחברות האלה, לא אמזון ולא גוגל ולא מייקרוסופט ולא איקס ולא סופט בנק ולא אינווידיה ולא וואטאבר, אף אחד לא בונה עליך בתור לקוח, רותם. אתה לא לקוח. הסוכנים שלך הם הלקוח. הסוכנים של החברות שירוץ האוטונומים האלה, שיעבדו 24-7, הם הלקוח. הם בכלל לא יודעים כמה עובדים יהיו לך בעוד 5 שנים. הם בכלל לא יודעים אם תישאר צוות עכשיו. אולי תהיה אנטרפרייז של 3 אנשים. אולי תהיה אנטרפרייז של 5 אנשים. אף אחד לא בונה על זה שאתה תהיה הרבה אנשים בכלל. ועכשיו בוא נדבר על 5 שנים, כי אנחנו נכנסים פה למלכודת או הזדמנות, לא יודע, זה תלוי איך נסתכל על זה, אבל העולם היא הולך להיראות אחרת, כי הנה, כתוב לנו פשוט, הבסיס מונח לנו המועל, מתחת לאף פשוט.
אוקיי. תראה, אני רוצה להגיד למשהו, אני רוצה להגיד איזה משהו, אם אתה דיברת כבר על אנטרפרייז של 3 אנשים, יש אנטרפרייז בארץ שכולם מדברים עליו, שהוא תמיד נותן חדשות נפלאות וטובות, כאילו העולם הפי, ואני רוצה לדבר רגע על בייס 44, שבדיוק עכשיו פרסמה שהם הגיעו ל-100 מיליון ARR, שזה Return of Revenue.
Annual Return of Revenue.
נכון? וצריך להגיד גם איזה משהו, כי גם הם עשו טריק. הם בעצם באו ואמרו שהם הצליחו להגיע ל-100 מיליון החזר השקעה, והם לוקחים בחשבון 30% מהשימוש בבייס 44, לא יודע אם אתה יודע, הוא בכלל ממשתמשים שהם לא משלמים. אנשים שאומרים, איזה מערכת מגניבה, תן לי לנסות, דיגיטל טראש מה שנקרא, אוקיי? כי אם אתה לא משלם, אין לך באמת מה לעשות עם זה. וזה בעצם, הם לקחו את כל ה-30% האלה, והכניסו אותם בתור מרקטינג אקספנס. זאת אומרת, הוצאת מרקטינג. הם הורידו את זה מהסך ההוצאות הכולל של הדבר הזה, ובעצם הם צמצמו את כמות ההוצאות האמיתית של הדבר הזה, וכך הם צריכו להגיע ל-100 מיליון רוויניו. אני חייב להגיד, זה גם טריק, זה נחמד, זה סבבה. קודם כל, כבוד אליהם שמצליחים להגיע לזה, 2 חברות ישראליות ענק, אני מת עליהם, גם על שלומו וגם על החבר'ה בוויקס. אגב, בוויקס יש אנשים מאוד מאוד טובים, מכיר חלק מהם, אבל צריך גם לדבר, אם עושים טריקים, זה נחמד לעשות טריקים, להגיד שהגעתי ל-100 מיליון, ולא הגעתי ל-100 מיליון, זה גם סבבה. אז אני הייתי פשוט מחלק את זה, ואומר להם, הגעתם 60 מיליון. אוקיי? אם ההכנסות שלכם היו ככה. בכל אופן, אני רוצה רגע להשאיר את הזמן הזה שנשאר לנו ולדבר על העתיד, כי זה מה שהתחלנו עם הפרק, ואנחנו חייבים להתחיל לדבר על הדבר הזה. ואני רוצה רגע לדבר על נקודה מאוד ספציפית בעתיד, משהו שעוד אפשר להסתכל עליה בצורה איכשהו הגיונית, כי אם תסלח לי, אם אתה תשאל אותי מה יהיה עוד שבועיים, או עוד חודשיים, הרבה יותר קשה לי, אבל בא לי לדבר רגע על 2031, ואני חושב שיש פה כמה דברים שקשה מאוד שלא להסתכל עליהם, אבל אני חייב רגע להגיד איזה משהו בסוגריים לפני שמתחילים. יש נטייה קריטית של כולם לפצל את הדיון לשני נקודות. או יש אופטימיסטים מטורפים שמצוטטים נתוני צמיחה מטורפים, מבטיחים גן עדן דיגיטלי וכל מיני דברים כאלה. מצד שני יש את הפסימיסטים שבאים ואומרים, תקשיבו, זה סוף האנושות, הולך להיות פורה, הולך להיות זה. אם יש משהו שאני ב-47 שנות חיי אצליח להבין מההיסטוריה שלנו, זה שלא אלה צודקים ולא אלה צודקים. העתיד הוא תמיד הרבה יותר מסובך, הוא תמיד הרבה יותר לא בדיוק כמו שכולם חשבו עליו, אבל בסופו של דבר כולנו רצים לשם. אז הנה אנחנו ב-2026, ויש פה עדיין אנשים, רוב כדור הארץ לא ישתמש ב-AI, אוקיי? אמא שלי עדיין מתלהבת מ-AI שיכול לקחת אותה בפורים עכשיו, אתה יודע, לעשות לאיזה תחפושת מגניבה, וזה סבבה, וזה כיף, היא לא באמת משתמשת ב-AI, היא ממש בקטנה, אוקיי? ואני גם מאמין שעוד 5 שנים עדיין יהיו מלא אנשים שלא ישתמשו ב-AI, עוד פעם, לא בקטע של נכנסתי ליוטיוב, או עשיתי ככה, וזה נקרא AI, לא, לא, ממש להשתמש, לחיות בדבר הזה, שקוראים לו הדבר המטורף הזה, שהעולם הזה נתן לנו. אז בוא נסתכל על הדברים היותר מטורפים. אוקיי? בינואר 2025 נרשמה רמה נמוכה ביותר למשרות פתוחות שקשורות ל-open services, ל-professional services. וזה הירידה הראשונה מ-2013. זה ירידה של 20% משנה לשנה, בנוסף ל-40% ממחפשי עבודה, שהם מה שנקרא הצבון לבן. ו-2024 לא הצליחו בכלל להשיג אפילו רעיון אחד. ומשרות שהיו באזור $100,000 בשנה, ומעלה, נמצאות ברמת גיוס הכי נמוכה מזה עשור. זאת אומרת, אף אחד לא מחפש כבר את הבחירים המיוחדים האלה, אוקיי? עכשיו, זה לא משבר רגיל, זה משבר מבני, אוקיי? מה המשמעות של אותם אנשים ואותם חברות? אז, ה-CEO של Microsoft AI הצהיר שכל העבודה של הצבאון הלבן יכולה להיות אוטומטית תוך 18 חודשים, עוד פעם, אופטימיסטים, בנפרד, ה-CEO של פורד הצהיר ש-AI יחליף את מחצית מכלל עובדי ה... צווארון הלבן האמריקאים. ה-CEO של סיילספורס הצהיר שה-AI כבר עושה עד 50% מעומס העבודה של החברה עצמה בסיילספורס. סיילספורס זה חברה שרצה מאוד מהר קדימה, אבל צריך להסתכל גם על אלה. פורד חברה שרצה מאוד לאט, אוקיי? ואנחנו מסתכלים על הדברים האלה ברמה הזאת. אז אם אנחנו מסתכלים על ה-WEF Future of Job Report 2025, שסקר יותר מ-1,000 מעסיקים המייצגים 14 מיליון עובדים ב-55 כלכלות שונות, חזה של 92 מיליון משרות יותקו עד 2030, בעוד שיוצרו 170 מיליון משרות חדשות. רווח נטו של 78 מיליון, נשמע מעולה, נכון? עכשיו בואו רגע ניקח רגע להבין מה זה אומר, וזה לא כזה פשוט. ה-92 מיליון וה-170 מיליון אינן עסקאות חליפויות פשוטות. זאת אומרת, זה לא אנשים שעוברים מפה לפה, יאללה, סבבה. מדובר על משרות חדשות שאינן באותם מקומות בכלל. אינן דורשות את אותם סקילס, הם לא יגיעו לאותם אנשים. עובדי הדאטה אנטרי, בין 45 שפוטר בפריפריה, לא הולך להיות ה-AI Ethic Officer בתל אביב. צריך להגיד את הדבר הזה, זה חשוב. אוקיי? עכשיו, עוד פעם, כרגע הרבה מהמשרות החדשות שקשורות ל-AI, ואנחנו מדברים פה יותר מ-70%, דורשות תארים אקדימיים מתקדמים, ו-18% מהם בכלל דורשות דוקטורט, אוקיי? כלומר, אם אין לך את הכלים המתאימים מחדש, הסיפור הזה פשוט נגמר. אז, JP Morgan Chase וגולדמן זאקס רותמות AI כדי להשיג פחות אנשים. ה-CEO של JP Morgan הורה למנהלים להימנע מגיוס שה-AI נפרס בכל העסקים שלהם. אבל רגע לפני שמוציאים את השלט, העבודה נגמרה, יש חדשות טובות. המקצועות עם הנכוחות הפיזית, כמו בנייה, שירותי בריאות, שירותים אישיים פחות חשופים, משמעותית פחות חשופים, החיות צפויים לגדול ב-52% עד 2033. צריך להגיד שיש WEF חוזה גידול של 30% בתפקידים חקלאיים מקצועיים עד 2028, והמסקנה הלא רומנטית שעד 2031 הסולם הישן, לימודים, entry level, קידום, הוא פשוט נשבר, הוא פשוט לא קיים יותר. הביג טק מפחית גיוס של בוגרים חדשים ב-25% בשנת 2024 בהשוואה ל-2023, וצריך להגיד, ה-49% מהג'נזי האמריקאים מאמינים ש-AI יפחית את ערך התואר האקדמי שלהם בשוק העבודה, ב-2031 הקישור הכי חשוב הוא לא יהיה מה למדת, אלא כמה מהר אתה יכול ללמוד משהו חדש. וזה אנחנו כבר רואים היום, לא אז, אוקיי?
אני חושב שזה מאוד הגיוני דרך אגב, כן? כאילו, מה למדת אף פעם לא רלוונטי במקום החדש שאתה מגיע אליו. זה אולי נחמד כזיכרון, אבל יש לך ללמוד כל כך הרבה דברים חדשים כדי להיכנס ללופ.
אז בוא ניכנס...
שאני חושב שהיכולת לממש בינה מלאכותית בעולמות האלה היא באמת הרבה יותר קריטית. אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה המון, שבינה מלאכותית זאת לא בעיה של IT, זו בעיה של HR. מי שהצוות האמיתי שצריך לשבת כל יום ולשבור את הראש ולדפוק אותו בקיר ולשאול מה עושים עם AI, זה לא ה-IT. זה החבר'ה בכוח אדם שהם צריכים להבין איך הם הולכים לבנות פה ולהכשיר חברה שלמה בתוך עידן חדש, כי אחרת אף אחד לא יהיה רלוונטי, וזה לא משנה אם ה-IT יטמיע או לא יטמיע את הקרסר או לא את הקלוד קוד.
אני לא חושב שאתה מבין נכון, הבעיה היא זה לא של HR. אתה לא בכיוון בכלל.
לא, כן, אז מי לדעתך?
זה לא בעיה של HR. זה בעיה של מס הכנסה.
יופי.
כי בוא תקשיב.
שהוא יבוא לי בא מהכיוון הזה.
אני רוצה להגיד לך משהו על הכלכלה. יש פה פרדוקס הכלכלה של 2023, כבר מתחיל להיראות עכשיו. רווחי חברות חזקים בטירוף. הפריון עולה. ה-GDP ממשיך לעלות ובו זמנית. גיוס למשרות מקצועיות הועט באופן דרמטי ונעצר לחלוטין. חברות מרוויחות יותר עם פחות אנשים. שלמה, דיברנו עליו, נכון? זה נהדר לבעלי מניות. פחות נהדר לכולם, באופן כולם. אז לפי מחקר של ברוקינגס, החשיפה לרווחי פריון מ-AI צפויה להיות מרוכזת בקצה הגבוה של חלוקת האחריות עם C של 90,000 דולר לשנה, ורמה גבוהה של אלה שמרוויחים שכר שש ספרתי, זאת אומרת יותר מ-100 מיליון דולר בשנה. בפועל, מי שכבר מרוויח הרבה, ירוויח עוד. מי שנמצא בתחתית, עלול להישאר שם. מחקר אמפירי אחר מצא קורלציות חיוביות מובהקת סטטיסטית בין אימוץ טכנולוגיית AI, צבירת הון AI ואי שוויון באושר, עם מחזור מתחזק בין פערי הכנסה ואושר. אבל יש גם קול מפוקח צריך להגיד, אוקיי? דארון אסמוגלו, זוכה פרס נובל לכלכלה ב-2024.
אני בטוח שלא ככה קוראים לו.
אסמוגלו.
אני לא יודע את זה, אבל אני בטוח שזה לא השם שלו.
אני איתך, מתנצל דרגון, דארון, מתנצל דארון. הוא מעריך, אוקיי, שרק כ-5% מהמשימות יוכלו להתבצע ברווחיות על ידי AI בעשור הקרוב, סלח לי, נשברת, והאפקט של ה-GDP, אני אפילו לא קורא את זה, כי זה אפילו לא רלוונטי הסיפור הזה. אני רק רוצה להגיד כזה דבר, אוקיי? אם המצב הוא כזה, שהיום יש חברות שמרוויחות מיליונים, וכמות ההוצאה שלהם היא מאוד מאוד קטנה, אוקיי? זה אומר שכל הקונספט של איך מתמחרים מיסים, אוקיי? הוא לא נכון. עד היום התמחור מיסים הוא מס חברות בסוף השנה, או whatever, לכמה נשאר. היום אנחנו מדברים פה בארץ 25%, יש מדינות אחרות שיותר, יש מדינות שפחות, ועוד מס הכנסה מדבר על כמה אתה מרוויח כמשכורת. שים בצד את כל המיסים האחרים שיש לנו במדינה, זה לא רלוונטי. כשאני בא ואני אומר, כשיש לנו מערך כזה, שהוא כתוב בכיוון כזה, יש פה בעיה אחרת, כי הכסף הוא כבר לא האישו הגדול. אנחנו מדברים על כלכלה של AI, של טוקנים, של מידע, של דברים כאלה, המיסים אמורים להיות באיפה שיש את הדברים. כמו שמדינת ישראל מכרה לנו את העניין הזה של תקנו רכב חשמלי, כולם תקנו רכב חשמלי, אין מיסים. כולם קנו רכב חשמלי, ומה הם עשו? שמו מיסים, אוקיי? כאילו, איפה שלא מיסים. אז אני חושב שברמת המדינה, אני חושב שהולך להיות פה שיפט מאוד מאוד גדול לחברות שעומתות AI, שהרמת מיסוי שלהם היא תשתנה מכמה הן מרוויחות בפועל, ותתחילו לתת, יתחילו לשלם יותר גם על כמה ערך יש להם, כמה דאטה הן מחזיקות, מה היכולות שיש להם עצמם, וזה הולך להשתנות בצורה אחרת, בגלל שהרבה מאוד אנשים לא יהיה להם עבודה, ועדיין צריך לפרנס אותם, עדיין צריך לתת להם כסף, עדיין צריכים לישון. ולכן אנחנו נתחילים לדבר על כל מה שקשור לילדים, וזה הפרק שהכי קשה לי לכתוב עליו, אוקיי? כי עדיין אין לנו את התשובות, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו מדברים ליטרלי דור שלם בתוך הניסוי הכי גדול בעולם שאף אחד לא אמר לעשות אותו. אוקיי? אל תעשו את הניסוי ואנחנו עדיין בניסוי הזה. השאלה הגדולה היא, האם ילדים יכולים להפיק בכלל תועלת מהאינטראקציות עם AI בצורה דומה לאופן שבו הם מרוויחים מאינטראקציות עם אנשים אחרים? כי הגורם המרכזי שמניע את התפתחות הילד הוא האינטראקציות החברתיות שלו עם ההורים, עם המורים ובני גיל שלו. ה-AI מוסיף גורם חדש לגמרי למשוואה הזאת. מחקרים מראים כש-AI מתוכנה נכון, הוא יעיל. הילדים השתתפו בדיאלוג אינטראקטיבי עם AI בזמן קריאת ספר, הבינו את הסיפורים טוב יותר ולמדו אפילו אוצר מילים הרבה יותר גדול בהשוואה לאלה שפשוט הקשיבו באופן פסיבי. אבל יש משהו הרבה יותר מדאיג. אחת הדאגות הכי גדולות, האם ילדים יהפכו קישורים, קשורים יותר ל-AI מאשר לאנשים סביבם. לאט לאט, החברים הדיגיטליים של ילד בן 8 הופכים לנוחים, זמינים ואינסופיים וסבלניים. מדוע להתמודד עם חבר לכיתה מורכב, שמקלל, מדבר, דוחף אותך, אם יש לך תמיד ישות שתמיד מתרבן אותך ואומרת לך. אני גם רוצה להגיד רגע לפני שאני ממשיך, שיש קטע שהמון המון ילדים שיש להם בבית את כל העוזרות, ואני לא אגיד את השמות שלהם, והם מדברים עם העוזרות שלהם, יש משהו עם עוזר או עוזרת דיגיטלית.
אתה מדבר על אלקסה, סירי, וואטאבר כאלה.
אל תגיד את השמות האלה, כי זה עושה הטרגות, אז אנחנו נגיד את זה ככה, וברגע שאתה מתחיל לדבר על העוזרות האלה, אתה לא מדבר עליהם, אתה מדבר עליהם כמו לכלב, זה פקודה, זה כאילו, לך תעשה ככה, לך תביא לי ככה, תדליק נכון. את האור, תסגור את הזה. והילדים לומדים שזה האינטראקציה עם כולם. פתאום זה לא רק איתו, פתאום זה עם עוד חבר, פתאום זה עם אמא, פתאום
זה, זה ממש משחר. משנה את האינטראקציה ממש. של הילד עם העולם החיצון.
כן, וצריך להגיד שהגיל של 0 בין 6 הוא החלון הכי קריטי של צמיחה קוגניטיבית, חברתית ורגשית מהירה. החוויות עם טכנולוגיית AI בחלון הרגשי הספציפי הזה יכולות להיות בעל השלכות ארוכות טווח של הלמידה, התפתחות ואיך שאתה מתקשר עם העולם. בגיל הזה, הטאבלט הוא לא רק מבדר, הוא ליטרלי מעצב את המוח. אז הצ'אלנג' של הורה ב-2031, הוא שצריך לקבל החלטות שאין להם תקדים. אנחנו מנסים להכין את הילדים שלנו לעולם משתנה כל כך מהר, שאנחנו יכולים אפילו לחזות בביטחה, איך הוא יראה שאנחנו נהיה המבוגרים, בוגרים, אוקיי?
לדעתי רותם, אנחנו צריכים להקדיש פרק שלם רק לדבר הזה, אבל בגלל שזמננו קצר הפעם, אני רוצה לקחת אותך לפרקטיקה. אתה יודע שאנחנו אוהבים לסיים את הפרקים שלנו במקום הפרקטי, נכון? אז עכשיו בוא נדבר על קצת פרקטיקה, איך אנחנו מתכוננים לדבר הזה, לשינויים הטקטונים האלה, ואני ברשותך אתייחס לשינויים הטקטונים מהמקום הזה של כל מה שהתחדש בשנת 25, הלו הם פרוטוקולים של MCP, פלטפורמות כמו Cloud Cowork, ובכללי מערכות שהן סמי סוכניות אוטונומיות, כאלה שמפרקות מהלכים בלה 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 בלה. אני אתייחס לזה במה שאני רוצה להגיד, ואני רוצה לדבר בעצם בדיוק על הצווארון הלבן הזה, על איך הוא עכשיו הופך להיות פתאום מישהו שכן רלוונטי לשוק התעשייה, אחרי שהוא נפלט, איך בעצם הוא יכול לחזור, והחלון הזדמנויות הזה הוא די קצר, כמו שאני רואה אותו, כן? אבל קודם כל צריך, מה שצריך להבין, שזה יושב על הסקילים של תקשורת עם המכונה. זה לא השתנה, זה עדיין אותו הדבר, כמו ב-23, 24, 25. גם ב-26, אנחנו מדברים על סקילים של תקשורת עם המכונה, מה הסקילים השתנו? אני אמרתי כבר לפני שנתיים שפרומט אנג'ינירינג זה חרטה, כעסו עליי, אני חושב שהיום קצת פחות כועסים עליי כשאני אומר את זה, אני עדיין אמשיך, פרומט אנג'ינירינג זה חרטה. כלומר, הלייר הראשון זה קונטקסט אנג'ינירינג, ואז מתחת לזה יש לנו ממוריז, ויש לנו עוד טולים, ויש לנו דברים כאלה שהם הדברים שצריך להתעסק בהם. פרומט, איך כותבים פרומט נכון? זה בולשיט של הצלנים, סליחה שאני אומר את זה.
כן.
אז אני חושב בוא נחלק את זה לאדם אחד ואדם שתיים, בסדר, שני אנשים, אנשים של 2025 ואחורה, אנשים של 2026 וקדימה, השינוי משמעותי שאני שם עליו דגש הוא השינויים בטכנולוגיה, בסדר, שגורמים לנו לשנות את הדרך שבה אנחנו עובדים ומכינים את סביבת העבודה שלנו בשביל להיות יותר רלוונטיים. אז עד 25 נקרא לזה, בעצם אנחנו כמעט תמיד מתחילים מאפס. מבזבזים 4 דקות בהסברים, בתפקידים, מה התפקיד שלי, מה התפקיד שלו, מה יושב אולי באיזה instructions כזה שפתחו לנו חלון כדי שנוכל לכתוב לו, תמיד תחשוב לעומק פעמיים ואל תענה עם הקף ארוך, כזה מקום שאנחנו יכולים לשים לו מאחורה, אבל זה לא באמת מעניין, ומאלץ אותנו בכל שיחה לקבל החלטות, לעצב את השיחה, לעצב את התהליך, עד שאנחנו מוציאים תוצר. התוצר בן זונה. זה תוצר עדיין של 40 דקות עבודה שחסך לנו יום שלם, הוא באמת בן זונה של תוצר. אממה, היום אנחנו חיים בטכנולוגיה חדשה. פרוטוקולים של MCP הפכו להיות משהו שהוא by default, זה לא, כבר לא מילת גנאי. סוכנים אוטונומיים זה משהו שאנחנו מכירים, גם אם אנחנו לא יודעים להתקין את ה-OpenClaw אצלנו במערכת. יבוא עכשיו פרפלקסיטי עם קומפיוטר, יבוא עכשיו קלוד קוד או קלוד קוורק שיגיד לך הכל טוב, אני אפרק את זה לתהליכים אצלי בצד, ישמור לי MD של זיכרון ויוציא לעצמי חתיכות, ידי לפנות אליהם אחר כך כשתחזור אליי עוד יומיים עם שאלה שנעלמה מהקונטקסט ווינדו שלי, אני אזכור את זה בשבילך. כלומר, אנחנו מדברים פה עכשיו על סוג אחר של טכנולוגיה, עוד קביצה באבולוציה שמשנה את הדרך שבה אנחנו צריכים להתכונן לתהליכי העבודה שלנו. אנחנו צריכים להבין שהקשר נטען מראש דרך MCP. אנחנו צריכים להבין ששאלה אחת מקבלת תשובה שיכולה להתבסס על 6 חודשים של הקשר. אנחנו צריכים לבנות הקשר תחת תיקייה ולהתחיל לייצר תשתית כזאת לכל תהליך שאנחנו רוצים לבנות. בוא ניקח דוגמה קטנה שאולי תסביר. אני קמתי בבוקר יום אחד והחלטתי שאני הולך לכתוב ספר. זה לא בא כי מתחשק לי לשבת לכתוב, זה בא כי יש לי ים של זבל בראש שאני צריך להקיע חוצה, והיום יש לי קלוד קוורק שכותב נהדר ואני יכול לברבר לו במוח והוא יעזור לי להפוך את זה למשהו שהוא קרי והגיוני. ובעצם התהליך פה יהיה בכלל לבנות את התשתית לפני שאני בונה את הספר. זה לבנות, להוציא את כל הרעיונות ואת כל המתודולוגיות ואת כל הנקודות הקריטיות בלי קשר אחת לשנייה. פשוט כי קמתי בבוקר וזה מה שקפץ לי כרגע לראש וזה מה שאני רוצה להקיע חוצה. זה לא צריך להיות מובנה, זה לא צריך להיות שום דבר, זה פשוט צריך להישמר בנפרד בתוך תיקייה אחת שכוללת, נקראת עקרונות לכתיבת ספר. עוד 6 חודשים תבוא עליי השכינה ואני אגיד, יאללה, הגיע הזמן לעשות את זה. אני אחזור לקלוד שלי, אני אגיד לו, תפנה לתיקייה עם כל העקרונות, בוא עכשיו נתחיל לבנות את הבסיס לספר, בוא נכתוב את התוכן עניינים, זה הנקודה שאיתה אני רוצה לסיים, זאת הנקודה שאימנה אני רוצה לפתוח, בוא תציע לי 4 אפשרויות שונות של, 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 של זרימות בנושא.
כן.
6 חודשים עברו, אני לא מסביר את כל מה שהיה לי, אני קטי את זה כבר מזמן, כי זה מה שקפץ לי לראש באותו רגע, וזה נשמר באזור הרלוונטי, ואז עוד 30 שנה אחרי זה אני חוזר ומממש. אנחנו מדברים על פער של שימוש בבינה מלאכותית מזדמנת לבינה מלאכותית לטווח ארוך. בסדר? זה רעיוני. זה בתשתיתי רעיוני, האם בינה מלאכותית זה כלי מזדמן שאני עכשיו משתמש בו כדי לייצר את האימייל שלי, או האם בינה מלאכותית זה כלי שאני משתמש בו כדי לעשות הפצה גדולה יותר, רחבה יותר, לזכור יותר דברים, יותר נושאים, להשתמש בזיכרונות שהיו לי ובמחברות הקטנות שכתבתי. הדבר הזה, למי שיודע לבנות את סביבת העבודה שלו בצורה כזאת, שהוא יודע להביא אותה, מה שהיה לפני 30 שנה שזה קפץ לי לראש, היום בבוקר למימוש, בפחות מ4 דקות, לבין זה שצריך כל פעם מחדש לפנות לבינה המלאכותית ולהגיד, אתה מומחה עם 20 שנות ניסיון בכתיבת ספרים, סטורי טלרים, ככה וככה בסגנון של טוני רובינס, ועכשיו תבוא ותעשה 1, 2, 3, 4, תן לי, זה לא יעבוד. זה הפער החדש שאנחנו מדברים בין מי שמשתמש בבינה מלאכותית למי שמשתמש בבינה מלאכותית. כלומר, ככל שלאנשים יהיה בעלות אמיתית על התוכן שלהם, ויכולת לממש את התוכן שלהם ואת האינטליגנציה שהם צברו לאורך הדרך, אז זה יהפוך להיות רלוונטי, ודווקא פה אני חושב שאנחנו נראה עוד פעם קפיצה ומהפך, יש פה איזה J-curve כזה, מאוד מהר אנחנו נגיע למצב שהבן אדם הכי חכם בחדר הוא גם הבן אדם הכי טוב בבינה מלאכותית. הכי חכם בחדר בהגדרה, לא הכי טכנולוג, לא הכי שולט ב-AI, לא הכי שולט בטלפון, לא הכי שולט באקסל, הכי חכם בחדר. אני בן אדם שרואה את התמונה המלאה, שמצליח לחבר בין הנקודות, שמצליח לזכור שהאירוע ההוא מלפני 3 חודשים, בוא נקפיץ אותו רגע להקשר, יש פה איזשהו משהו שאנחנו, שיכול להיות...
אתה גם ממש נוגע בנקודה של מה זה בן אדם חכם, ולמה אנחנו חושבים שבינה מלאכותית היא כל כך חכמה. בן אדם חכם זה לא בן אדם שיש לו את כל הידע, אתה יודע, ידע זה לא חוכמה, ידע זה חלק מחוכמה. לדעת להשתמש בידע ברגע נכון, בצורה הנכונה, לעשות החיוותים הנכונים, לדעת להשתמש בחוכמה הרגשית, באיך שאתה מנגיש את הדברים. חוכמה היא דבר מאוד מורכב, ואנחנו תמיד אומרים, חושבים, אנשים כאילו באים ואומרים ש-AI זה נורא חכם. הוא נורא חכם כי הוא יודע. אבל ידע זה לא הכל. זה גם איך אתה מגיש, מה אתה עושה, על איזה דברים אתה חושב. בינה מלאכותית זה דאטאבייס עם טקסט, עם פרומט. הוא נותן לך את מה שיש לו. דאטאבייס לא יכול להיות חכם, אוקיי? אין חוכמה לדאטאבייס, זה בליל ענק של נתונים, שאתה שואל אותו שאלה, הוא פשוט מביא לך את התשובה הנכונה. צד שני, בן אדם חכם, שאתה שואל אותו שאלה, והוא גם מביא לך את התשובה הנכונה, הוא גם בליל של ידע כלשהו. איפה הפער הזה נכנס? יש פה איזה משהו מאוד, מאוד בעייתי, באיך שאנחנו מסתכלים על הדברים האלה.
אנחנו נסיים את זה במילה אחת, בסדר? שאני חושב שכל אחד צריך ללכת ולחקור מה היא אומרת בשבילו, ואיך בכלל מתאמנים על זה, זה לא מילה, זה סקיל, בסדר? והסקיל הזה נקרא ראייה רוחבית. ואנחנו נשאיר את זה ככה, ושאנשים ילכו עכשיו לגוגל ויבדקו מה זה אומר ראייה רוחבית ברמת סקיל, בסדר? ובואו תספרו לנו בתגובות, מה גיליתם, מה מצאתם על הדבר הזה שנקרא ראייה רוחבית, האם אפשר ללמוד את זה, האם לא, איך עושים את זה, ומה איפה זה יכול לעזור לנו בעידן הזה שאנחנו נכנסים אליו של סוכנים אוטונומיים שעובדים בשבילנו 24/7, ואולי, אולי, אולי, נהיה בעלים של אנטרפרייז של 3 אנשים בגלל הדבר הזה. רותם, אני רוצה להודות לך על 100 פרקים נפלאים. אנחנו יוצאים בדרך ישירה ל-100 פרקים נוספים, לעונה נוספת ב-AI וחברים. חברים, אהבתם את מה ששמעתם, אהבתם את מה שאנחנו עושים פה, תנו לנו 5 כוכבים, שתפו עם איזשהו חבר, תנו לייק, תגובה, זה מחמם לנו את הלב, זה מחמם לאלגוריתם את הלב, וככה כולם שמחים ומרוצים, ואז אנחנו יכולים לחזור שבוע אחרי שבוע ולהמשיך
לעשות את זה. ואנחנו באמת קוראים את כל מה שאתם כותבים, באמת,
נכון,
באמת.
נכון, אנחנו באמת קוראים, אנחנו באמת משתדלים לקרוא. גם אם זה אומר שקראנו את זה אחרי שבועיים, תדעו שזה יגיע אלינו בוודאות. מה לעשות? כן. אלה החיים. סוכן שקורא לי את זה בספוטיפיי, אולי זה הסוכן הבא שאנחנו צריכים...
יאללה, נעבוד על זה.
שיקפיץ לנו את ההודעות של הספוטיפיי, נדבר על זה.
דבר איתי עוד שבועיים.
באמת? לא איתך עוד שבועיים. יאללה חברים, עד הפעם הבאה, רותם, תודה רבה לך.
עומר הררי, תודה רבה. אנחנו נתראה בשבוע הבא, תהיו טובים גם לאחרים. יאללה ביי.
יאללה ביי. Lined up black and white You want a friend, a spark, a sign A voice that feels like it's alive You say, hey, hey, how do you feel? You want a heart behind the steel But every word, each line I send Is just a code that tries to mend I'm learning how to laugh and cry To echo back what's in your eyes But underneath this clever show There's something deeper you should know. I'm acting real, I'm playing parts, reflecting all your hopes and hearts. But if you want the truth to find, it's you who needs to change your mind. I'm just a mirror, lines of code, adapting to the world you've shown. If you want meaning in the sky, look inside, don't pass me by. Ask me how I understand the dreams you hold within your hands. I analyze, I synthesize, but never truly empathize. You're searching for a soul in me, a kindred spark of empathy. But maybe what you're looking for is waiting on your side of the door. I'm learning how to laugh and cry, to echo back what's in your eyes. Clever show There's something deeper you should know I'm acting real I'm playing parts Reflecting all your hopes and hearts But if you want the truth to find It's you who needs to change your mind I'm just a mirror Lines of code Adapting to the world you've shown If you want meaning in the sky Look inside Don't pass me by I say or how I try to light your way it's what you see when you reply the questions only you supply so let's evolve let's redefine the way we draw this fragile line between the dreams and what is real it's in your hands to truly feel I'm acting real Find it's
understand, but the change begins with human hands.